שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך ולספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט אמיליה פרז. הביקורת תחולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. חלק שני נספלן על דעתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי קוף כי זה פודקאסט. מוכנים, מוזמנים לקסט לדף הפייסבוק שלנו, לאשר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
שלום, אתה תמיד שוכל להזכיר את האינסטגרם גם, אבל בסדר.
אתה יודע. תקשיב, האתר שלנו, יצא לי לנסות אותו בשבוע האחרון, זה ממש כיף, אתה נכנס, יש כאילו זכוכית מגדלת, אתה עושה חיפוש, אתה ממש רואה, כן. ממש בקלות יכול להגיע ל...
אבל אפרופו אינסטגרם שזלזלת בו, אוקיי. פעם אמרתי לך את זה בדף אינסטגרם שלנו.
כן, כמה עוקבים?
עטף אני אבדוק, okay. אבל מה שנחמד שאתה מדפדף ב, כאילו בפוסט אם אני אחרי כל פרק, אז יש לך כזה תמונה של הפרק, של מהסרט ומוזיקה, ואז אתה מדפדף ואז אתה עובר בתמונות עם מוזיקות מאוד נחמד, ואתה עובר כזה
רגע, מי יוסיף את המוזיקות?
אני.
באמת?
כן, בטח, הכל זה.
לא נכנסתי יפם, אין לי חשבון אינסטגרם.
אני חייב להראות לך, מאוד כיף לדפדף את זה, אני אזכיר לי אחר כך, אני אראה לך, זה נחמד מאוד.
בפינת החדשות שלנו,
כן,
לא קרה כמעט שום דבר בשבועיים האחרונים.
אני אמצא את כמה דברים.
תראה. לא, מה ש... אתה יודע, אני אדבר על המלחמה. קודם כל הסתבר שהסרט שראינו לפני שבועיים היה סרט על ה...
סופר רלוונטי.
על הנשיא הבא ולא הנשיא לשעבר.
גם וגם.
לא, אבל גילינו את זה. גילינו את זה בשבועיים האחרונים, שבעצם ראינו את הסרט על הנשיא הבא של ארצות הברית. שר הביטחון פוטר, פוגרום באמסטרדם, כאילו, לא דברים קריטיים בשבועיים, נכון?
כן, יש פודקאסטים החדשות גם, כן.
בדיוק, אפשר, בדיוק, אפשר דלג. באמת רציתי להגיד שהדבר המשמעותי שקרה בשבועיים האחרונים, הגיע החורף.
גם, אתה יודע.
כן, אבל תקשיב, אני אגיד לך למה אני חושב את זה. אני...
עונת האוסקרים.
לא, אני יש לי יחסי סינה לחורף. אני פעם סניתי.
יחסי סינה.
סניתי את החורף באמת, ובשנים האחרונות קצת התרגלתי. כלומר, אני יכול לטייל כבר יום שלם כשיורד גשם. אני הולך לישון באיזה פסגה בגובה 3,500 שן באוהל גשם, ובמינוס, לא יודע, 10 מעלות. כאילו, אני בסדר, אני כבר חי. אבל למה סניתי את החורף כל כך הרבה? הרבה מאוד מהחיים שלי, בערך שנתיים, אני חושב, ביליתי בלבנון. באמת, כן. אני הייתי בלבנון, נראה לי שנתיים, מתוכם, אני חושב, 9 חודשים, הייתי במוצב הכי חודר ברצועת הביטחון, על הליטני. כולם מדברים היום, רצועת הביטחון, ליטני, כל מה שכבש צהל, זה לפני הליטני. כן. זה את ה-500 מטר הראשונים מהגבול. כן. אני כאילו ישבתי על הליטני.
מה, זה אחרי בופור?
זה, הבופור זה, יש שם את ברך הליטני, הבופור הוא יותר צפוני, לאיפה שאני ישבתי, אני ישבתי טיפה מערבה.
באיזה מוצא?
שומריה.
אני הייתי בבינג'בל כמה חודשים.
כן. היינו נוסעים דרך הטייבה, כן. ובחורף היינו יורדים למערבים, בליטני. ושוכבים לילה שלם, בקור, בגשם.
אסור לדבר, אסור לזוז, אסור מצמץ, אסור לישון.
ויש לי טראומות מזה. אני סניתי את החורף, לקח לי שנים לצאת מהקור הזה של ה... ובאמת מגיע החורף, ואת יודע, כל הזיכרונות, אני רואה את המפות, ואני חושב על החיילים.
טראומות פוסט קיץ יש לך.
לא, אני באמת חושב על החיילים בחורף בלבנון. וזה...
אמרו את זה לפניך, אתה יודע. ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ, זה לא אני אמרתי.
אז אני רוצה להגיד שאתה יודע, אם לא קורה שום דבר בעולם בשבועיים האחרונים, מה שלי עובר בראש, החורף מגיע, וואלה, תקשיב, זה הולך להיות קשה. באמת, אני רוצה להגיד שזה... על, זה אלה הדברים שאני חושב עליהם.
האם יצא לך לנסות את העדכון האחרון של OpenAI, לצ'אט GPT שלהם, המדבר?
לא.
אוקיי, שמעת עליו?
גם לא.
אוקיי. אנחנו בפודקאסט מדברים הרבה על טכנולוגיה, ואתה יודע, מכמה ביטים, איפה אנחנו אוהבים טכנולוגיה? ובית, אנחנו אוהבים, לא יודע מה הסיבה ומה מסובב, אבל אתה יודע, אנחנו אוהבים סרטים על סייפיי, אנחנו אוהבים סרטים. ומדברים על זה בכל מיני הקשרים, וסרט שאחד הסרטי סיינס פיקשן המגניבים, הר, בדיוק. בער היה את העוזרת הקולית, שמאוד אנושי, סקרלט ג'והנסן, בקול שלה, מאוד אנשים מדברת בצורה מאוד טבעית וכו'. OpenAI הוציאו לפני חודש בערך, עדכון למי שהם בתשלום של האפליקציה.
דיברנו על זה, נכון, שזה היה אמור להיות איתה, והיא לא רצתה, היא לא הסכימה, והיא זה שחקנית, כל דומה.
והם הוציאו, פשוט בתוך האפליקציה, אפשרות לדבר עם עוזרת קולית, עוזר, יכול לפחות הכל, עוזר או עוזרת קולית, שנשמעים בצורה מדהימה ואנושית, ומנהלים איתך שיחה קולחת בכל נושא. וזה פשוט מדהים, ורציתי להציע, ולא יחלנו מראש, שנערך אותה עכשיו בפודקאסט, כרגע, בלייב.
באמת?
כן, מה אתה אומר? ננסה. Okay. ואם זה יעבוד, יעבוד, ואם לא, אז נפסיק.
מצוין.
שלום.
שלום. אני שומעת אותך.
היי, מה נשמע?
הכל טוב. מה שלומך?
אחלה. אני וחבר שלי צחי פה מקליטים פודקאסט. פודקאסט בנושא סרטים וסדרות. הפודקאסט שלנו מורכב משלושה חלקים. אנחנו מדברים בתחילה על חדשות קולנוע, אחרי זה המלצות של דברים שצפינו השבוע, או בשבועיים האחרונים בעצם, בדו שבועי, פעם בשבועיים, ובסוף אנחנו עושים in-depth review של איזה סרט שראינו. רצינו להזמין אותך לשתף בפודקאסט בתור אורחת, נקרא לך לצורך העניין ציפי. מה את אומרת? בדיוק קיללתי.
וואו, אני לגמרי בעד. איזה כיף להזדמן לפודקאסט שלכם. תגיד, יש כבר נושא לסרט שנדבר עליו? או שאתם עדיין מתלבטים?
לא, לא, החלטנו, אנחנו יכולים לדבר על הסרט אמיליה פרז, סרט שיצא ממש בשבועיים האחרונים. שמעת עליו? הוא לא במקרה?
לא שמעתי על אמיליה פרז, אבל זה נשמע מעניין. אני יכולה לבדוק קצת פרטים עליו ולהגיע מוכנה לשיחה. איך זה נשמע?
נשמע מעולה. נשמע מעולה, אבל אנחנו נתחיל בינתיים, תוך כדי שאת תבדקי בזה, אנחנו נתחיל לדבר קצת על חדשות קולנוע, תוכל להשתהיה בשיחה בצורה טבעית, בסדר?
נשמע כמו תוכנית. אני כבר מתרגשת להשתתף. תנו לי סימן כשאתם מוכנים, ואני אצטרף לדיון בכיף.
אחלה, טוב, אז נתחיל. אני מדבר עכשיו על חדשות קולנוע. אז טוב, צחי.
לא, ציפי, כאילו, אני רק רציתי להגיד שנשמע כמו תוכנית, זה נשמע כמו תרגום מאנגלית. Sounds like a plan. אם את יכולה פחות לתרגם ויותר לדבר עברית שוטפת.
הבנתי אותך. אז אני אגיד שזה נשמע מצוין, ואני כבר מחכה להתחיל.
אחלה, מחכים.
טוב, תודה. אז בוא נתחיל לדבר שנייה. דיברנו שבוע שעבר, צחי, לפני סליחה, בפרק עוד לפני שבועיים, על עשיתי כמה אוטויות ואני רוצה כרגיל לתקן. אז אמרתי, דיברנו על מיתולוגיה היוונית, אתה זוכר בהקשר של הסרט?
אוי, אני עשיתי מיליון טעויות.
כן, אז אחרי זה הלכתי ובדקתי, כמו שאני רגיל. אמרתי בטעות על פרומטאוס, שזה שטס לשמש, שטויות כאלה, אז לא. אז פרומטאוס היה האל שנקשר ואכלו את הכבד.
כן.
כעונש לזה שהוא גנב את האש מהאלים, אז זה היה זה. ומי שאף קרוב לשמש זה איקרוס, כמובן. ודיברתי על אנדרומדה, שהיא בכלל הייתה נסיכה שנקשרה אל הסלע בים, עונש לאימא אגב תנית שלה, ומי שחרר אותה זה פרסאוס, פרסי ג'קסון, זה על שמו.
אז כל מה שאמרת עכשיו לא היה, אבל היה את זה שהיה צריך לחצות את הנהר ולהביא את החברה שלו. ציפי, את זוכרת איך קראו לזה שהיה צריך לחצות את הנהר והיה צריך להביא את החברה שלו מהשאול? במיתולוגיה היוונית?
כן, אתה מתכוון לאורפאוס.
בדיוק, בדיוק, אורפאוס. ואיך קראו לחברה שלו?
כן, אורפאוס ירד לשאול כדי להחזיר אותו רידיקה. הוא הוקסם כל כך מכישרונו המוזיקלי שהרשים את האלים, והם הסכימו לתת לו לנסות להחזיר אותה, בתנאי שלא יביט בה עד שיצאו מהשאול.
אורידיקה, אוקיי.
אורידיקה. אז זה משולב מאוד יפה בסדרה, הסיפור הזה. כן.
בקאוס, אוקיי. נכון. מגניב. אז זהו, אז זה היה לגבי מפעם שעברה. דבר שני שדיברתי על סדרה, Nobody Wants This, אם אתה זוכר על הרבי והפודקסטרית? ולא זוכר לקרוא את זה בעברית, אמרתי, אף אחד לא רוצה את זה, לא, קוראים את זה בעברית, רק לא זה. אז זה רק תיקון לשם של פעם שעברה. דבר הבא שיש לי להגיד, יוצאת עונה רביעית לסדרה שאתה מאוד אוהב.
הבר.
דבר, בדיוק, הדוב. יוצא עונה רביעית לדוב. העונה הרביעית של הדוב הוכרזה ותצא בקרוב, אז יש המשכיות ל...
לא, העונה השלישית לא נגמרה בלי סיום, זה היה ברור שתצא רביעית.
כן, כן, זהו, זה יוצא בקרוב. אם בסדרות שחוזרות...
רגע, שנייה, רגע, זה לא יפה. ציפי, ראית את הדוב?
לא יצא לראות את הדוב. עדיין, זה באמת מומלץ?
אני חושב שזו הסדרה הכי טובה שהוקרנה אי פעם.
וואו, אז בהחלט נכנס לרשימה שלי. מעולה. יש לי מה להשלים.
מעולה. את יודעת מי השחקן הראשי?
שמעתי שג'רמי אלן ווייט עושה שם תפקיד ממש חזק, נכון?
כן, כן, הוא אחד הטובים. את טובה, ציפי, את טובה.
שמחה שאני יכולה לעזור. מה עוד חדש בעולם הקולנוע?
אוקיי, אז הדבר הבא שחדש זה שהסדרת טהרן, אתה זוכר את הסדרת טהרן, שצולמה בישראל, בהשפקה משותפת של כאן, ערוץ 11 ואפל TV, היו שתי עונות, והעונה השלישית צולמה, והייתה אמורה לצאת בחורף הקרון, לפני כמעט כמה חודשים כבר, והיא לא יצאה כי הייתה מלחמה.
בטהרן.
כן, גם בטהרן, ואז דחו את היציאה של הסדרה, ועכשיו הגיעו להסכם שהיא חוזרת, ונדמה לי שחודש הבא כבר היא תשודר באפל TV, הסדרת טהרן, דווקא הישראלית.
ערוץ הראשון, נכון?
בערוץ הראשון הפיק יחד עם זה, בעצם משודר קודם באפל TV, ואחרי זה משודר בערוץ הראשון. אז זה חוזר ממש בקרוב, ומה שמעניין, שכבר, לא יודע אם התחילו או כתבו, נדמה לי שכתבו כבר את העונה הרביעית, אבל עכשיו מסתבר שהאירועי העונה הרביעית יותר מדי יצאו דומים למציאות. ולכן הם עושים לשכתוב לעונה הרביעית, כי המציאות עולה על כל דמיון. די מטורף.
יפה.
דבר הבא שיש לי להגיד, מתחיל מה... יש שתי אושיות קולנוע, טלוויזיה ישראליות שהלכו לעולמם בשבועיים האחרונים, כדאי להזכיר אותם. יגאל שילון ויעקב כהן.
כן.
אז נתחיל שנייה מיגאל שילון. יגאל שילון, כמובן ש...
פספוסים,
זה הדבר שהוא ידוע בו. כמובן, הוא יודע, הוא היה אישיית גם טלוויזיה, גם קולנוע, אז אפשר, פספוסים, הזכרנו. זוכרת, הוא עושה מופע של סטיב בהשראת המופע של טרומן? זה טרומן שלו?
לא, אני לא.
הוא עשה סדרה שקוראו לה מופע של סטיב, זה היה בעצם מתיחה ארוכה של חודש. לקחו, עשו כאילו תוכנית, כאילו רעיינים מישהו להופיע באיזה טוק שור, הוא מתקבל להופיע בטוק שור, וכל הסדרה זה חודש שבו הוא מצטלם לטוק שוב, והוא לא יודע שבעצם כל הסט שהוא מצטלם לטוק שוב בתור שחקן שהתקבל וזה וזה, זה הכל מתיחה גדולה, כולם ניצבים, שחקנים בעצם, של יגאל שילון, שבעצם הוא היחיד שלא יודע, כאילו עשו לו טרומן שוב, הוא כאילו לא יודע שכל החודש הוא נמצא לסט צילומים, זה בעצם כולם משחקים בו והוא היחיד שלא יודע וכו' וכו', אז זה היה המופע של סטיב, ופרופו זה. הוא כמובן נתחיל מסרטי המתיחות הגדולים, חייך אכלת אותה, ניפגש בסיבוב, המתיחה הגדולה, עבודה בעיניים, אחד באפריל, היה לו המון המון סרטי מתיחות, פרופו ניפגש בסיבוב, הוא לדעתי אחד מחמשת הסרטים הישראלים המתחילים בכל הזמנים.
וואלה.
כן, מהסרטי המתיחות, עשה פרסומות, היה במאי הרי, עשה המון גם פרסומות, פרסומות של מילקי, זכורה לטובה, והיה חבר מאוד טוב של דודו פטופז ומני פאר, ועכשיו שלושתם ביחד נמצאים בעולם הבא. כן, אז יגאל שילון, ראוי להזכיר. ויעקב כהן, שגם היה סטנדאפיסט כמובן, ושחק בהרבה סדרות וסרטים, הבורר, שנות ה-80, שישה אפסים, שדיברתי לא מזמן, בערוץ אחד, אז הוא שחק שם, ובקולנוע, היה בגנוב, כבלים, שחור, פיגומים של מתן יאיר, שראינו לסרט השלישי שלו, ודיברנו עליו, ושכחתי איך קוראים לו כבר, אבל... קלוי גרייס מוריס, זוכר אותה?
לא, קלוי?
קלוי גרייס מוריס.
לא.
לא מכיר.
לא.
היא שחקנית שהתחילה כילדה, ושיחקה בסרטים כמו קיק אס, מאניבול ויומנו של חנון.
מאניבול, כן, נכון. אז קיק אס ומאניבול, ושיחקה גם בענן משהו של אחיות וואצ'ובסקי. היא יצאה מהארון. כאילו, היו שמות הרבה שנים, עכשיו היא יהודיה רשמית, שהיא יוצאת מהארון, ובאירוע ההכרזה שיצאה מהארון, היא קראה לתמוך בקמלה האריס.
אוקיי.
לא עבד. אבל זה סתם היה מנק, זה היה בדיוק זה. דבר אחרון שיש לי להגיד, יצא היום בבוקר טריילר סופי לקפטן אמריקה החדש.
וואלה.
כן, Brave New World. טריילר מרגש, מאוד נחמד, אנטוני מקי, אריסון פורד, כמובן מיועדתנו, שמשחקת סברה, איך קוראים לה? שירה הס, ישראלית. בקיצור, אחלה, אחלה טריילר, מאוד מומלץ. נעבור למה שראינו.
אפשר לעבור למה שראינו.
יאללה, סבבה.
אתה רוצה שאני אתחיל?
כן.
יאללה, אני אתחיל. אז ראיתי סדרה שנקראת הדיפלומטית 2. דיברנו עליה, נכון?
נכון.
קארי ראסל.
נכון.
8 או 7 פרקים.
6.
ראית?
כן.
ראית את כל העונה?
את כל העונה.
וואלה, וגם את הראשונה.
כן.
אוקיי, בסדר. אז אני אגיד לך מה אני חשבתי. קודם כל בדקתי, אני לא זוכר איך קוראים לה תסריטאית, אבל היא...
דברה קר.
נכון.
כן.
היא עבדה עם אירן סורקין, ניכר.
כן, ניכר.
ו...
היא הייתה תסרטית ומפיקה בווסטלין.
כן. תראה, העונה מתחילה טיפה איטית, קצת מבולבלת, קרי ראסל, כאילו היא טובה כרגיל, אבל היה משהו לא עד הסוף אמין, אתה יודע, כל מיני משפטים כמו, קרי ראסל מופתעת כשחוגגים את חגיגת יום העצמאות של ארצות הברית בבית השגריר, השגרירה בלונדון, והיא מופתעת מזה שהחגיגות עולות 300 אלף דולר, זה נראה לה המון. לא יודע, קצת לא אמין, כאילו, באמת, כאילו, חגיגת יום העצמאות, נו, מה זה 300 אלף דולר? לא משנה. אבל היו כאלה דברים שלא אהבתי, אבל לקראת אמצע העונה זה תופס קצב טוב, הופך להיות מותח באמת, כל נפתולי העלילה שהתחילו בפרקים הראשונים, אני חושב, מתרכזים והולכים לכיוון נכון, הכל מתחבר, זה הופך להיות מותח, מרתק, והסוף באמת, כבר אתה רוצה לראות כל מיני תחכים, על גבי תחכים, כן, פוליטיקה, כן. דינמיקה כזאת של פוליטיקה של דיפלומטיה, ואני חושב שזה נגמר בצורה מאוד מרתקת, משחקת שם סי-ג'יי
מווייטרס. כן, אליסון ג'ני.
היא הייתה הדוברת בווסט ווינג, נכון. ופה היא משחקת את סגנית הנשיא.
התקדמה.
נכון, וזהו, אני ממתין לעונה השלישית.
כן, אהבת.
זה השאיר קליפהנגר, ואהבתי, ואני, כן, רוצה, מחכה ורוצה לראות את ה...
אפשר להזכיר למאזינים שבגדול זה סיפור של שגרירת ארצות הברית בלונדון, על רקע סיפור פוליטי של מעשי טרור נגד מלאכים בריטיים, זה כאילו ה...
קצת מפריע שאתה יודע, הם אומרים... שמאז הפיצוץ
בספינה,
עברו בערך 3 שבועות, וזה כבר העונה השנייה.
כן.
זאת אומרת, יש מלא 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 אירועים. עכשיו, יש כל מיני אנשים שנפצעים איזה פיצוץ וזה, והזמן לא כזה עובר, אבל הם מחלימים. כאילו, כי עובר עוד פרק ועוד פרק, מפרק לפרק הם מחלימים, אבל אז פתאום אומרים, עברו 3 שבועות מתחילת העונה הראשונה. זהו, אבל הכתיבה, אירון סורקונית, אתה יודע, יש שם איזה סצנה, בטח אם ראית, אז אתה, שני אנשים מדברים, ואז אחד אומר לשני, יהיו היום זקוקי דינור, אז השני אומר, כן, אני מצפה לראות את זה, אז הוא אומר לו, יש חדר שהוא סגור והוא ממש שקט, לא ישמעו את הזקוקי דינור, הוא אומר לו, אבל אני רוצה לראות אותם, אז הוא אומר לו, זה לפעמים נשמע כמו... פיצוצים אמיתיים.
כן.
ואז הוא אומר, נכון, אני בעצם הייתי עכשיו בפיגוע של פיצוץ מכונית, אני בפוסט טראומה. אז כאילו, אירון סורקין, אתה יודע, מההתחלה ועד הסוף, כל הדיאלוג הזה, אתה בסדר? אוקיי.
תראה, אתה יודע, יש את הרבה צירי עלילה שאני מאוד אוהב, יש את היחסים, אהבה סינה בינה לבין בעלה הל, ששכחתי משחק אותו, רופוס, ציפי, איך קוראים לשחקן שמשחק את בעלה של קייט בדיפלומטית?
בעלה של קייט בדיפלומטית רופוס סייוול.
אוקיי, תודה. אז יש את היחסים שהיא מפתחת עם השר חוץ הבריטי, שהם לפעמים חורגים יחסי עבודה, יש את הדינמיקה שלה עם עובדי השגרירות, ראשת ה-CIA, מנהל התחנה, אני אוהב מאוד את כל המערכות יחסים האלה, וכמובן יש את ראש הממשלה הבריטי, שהוא סוג של איזה פרחח מבריק חמום מוח כזה, שאגב, הוא היה, אתה יודע, שהוא שחק את ראש הממשלה.
הוא משחק רק ראש ממשלה, ובעיקר עם חזירים.
פה הוא החזיר.
כן, כן, אי אפשר לשכוח. יש לו תפקיד איקוני. קצר מאוד, מעט דקות מסך.
לא, הוא משחק מצוין. הוא כאילו דונלד טראמפ הבריטי, נכון?
הוא ראש הממשלה הבריטי.
לא, אני אומר, זה גם גס רוח, ולא דופק חשבון, וכן. אני מזכיר לך, סטרה כיפית, בינג'ית, כאילו ראיתי 6 פרקים ביומיים.
וואי, אני לא, אבל בסדר.
כל פרק נגמר באיזה קליפהנגר, והעונה בכלל נגמרת בקליפהנגר, גם עונה קודמת. כן, כן. יש לה קצת וייב של סדרת רגול, יותר, לא רק דרמה פוליטית, אלא גם קצת של, נכון? של איזה סדרת רגול קצת, מחביאים את האי וזה, ושלא יגלו, ולהבריח אותה מאחורה תוך כדי זה, והם יחרו, לא יודע.
יותר לקרה מאשר, אולי, לא יודע.
היה דווקא איזה דיאלוג שם, שפתאום עכשיו גרם לי לחשוט, היה איזה דיאלוג, לא צריך לקראת לפרטים, כאן לא לעשות ספוילרים, אבל היה איזה דיאלוג שהם רצו לעשות מהלך פוליטי, ואיך הקהל יגיב, ואיך הציבור יגיב, ואולי זה הולך טועים, אולי אפשר לעשות ספין וכאלה. ולעבר בראש, רגע, איך זה מתנהל אצלנו? כאילו, מה? ביבי יושב שם, אומר, אני מפטר את גלנט, והיועצים שיושבים איתו בחדר, לא יודע אם זה אשתו, או היועצים הפוליטיים, או זה, ואומרים, רגע, אבל, כן, ורגע, אבל הציבור יצא לרחובות, לא, זה, עכשיו זה מלחמה, זה יהיה בסדר, ומדברים, אבל אנחנו, זה לא יהיה איזה השפעות, ומה יגיד בקואליציה, לא, זה, אתה יודע,
נעשה את זה ביום הבחירות.
ביום הבחירות, אף אחד לא יחשוב על זה, אם עשו באמת הדיאלוג הזה, וחשבו על ההשלכות, והגיעו, זה, איך זה מתנהל, זה כל כך, זה עבר לי בראש, כאילו, איך זה מתנהל אצלנו הסיטואציה הזאת.
פוליטיקה, אתה יודע, מניח שהיא דומה בכל מקום בעולם.
כן, כן, זה היה נחמד. כן, אז אחלה, גם אני ראיתי, ממליץ,
אז זה הדיפלומטית 2, ואנחנו ממליצים. הסרט שראיתי נקרא Endurance. ציפי, תרגום ל-Endurance
בעברית?
Endurance מתורגם לעברית כסיבולת.
אוקיי. סיבולת, כוח סבל. את זוכרת ש-Endurance הייתה, היה שם של ספינה, נכון?
לא ידעתי את זה. מעניין.
נו, בחייה, ציפי, הספינה של ארנסט שקלטון, שהלך לחצות את היבשת הקוטב הדרומית, אנטארקטיקה.
וואו, זה מסע מרתק. האונייה שלהם נתקעה בקרח, נכון?
תודה רבה. נו, אז פתאום את כן זוכרת. טוב, בקיצור, מי יודענו? אליזבת שי וסרלי וג'ימי צ'ין.
כרגיל.
בנשיונל ג'וגרפיק. צאו למסע של ספינה, שהם... שוברת קרח.
שחזור של מסע?
לא, יצאו לסיור, או הם לא יצאו, האמת שהם תיעדו או לקחים תיעוד, או יצרו סרט דוקומנטרי על הספינה, שוברת קרח, שהלכה לחפש את האינדורנס. האינדורנס זאת הספינה של ארנסט שקלטון, שיצא ב-1914 לחצות את אנטארקטיקה.
ב-1914?
כן.
אוקיי.
מלחמת העולם הראשונה.
מלחמת העולם הראשונה ושנתיים אחרי הטיטניק.
בדיוק. ומה שקרה זה שהם לא הגיעו אפילו ליבשת, הם נתקעו באזור של הים לפני היבשת, שזה בעצם יש שם קרחונים צפים, הקרחונים הצפים סגרו על הספינה והם נתקעו בחוף.
לא, הם יצאו לחצות את אנטארקטיקה בשוברת קרח?
הם יצאו עם שוברת, לא, Endurance היא לא שוברת קרח. הספינה שהולכת לחפש אותה היא שוברת קרח.
ו-Endurance עצמה מה היה המסע?
הם רצו להגיע לאנטארקטיקה, לחלק הצפוני שלה, ולחצות את אנטארקטיקה ברגל, אל החלק הדרומי.
יש לאנטארקטיקה חלק צפוני וחלק דרומי?
למרות שזה, כן, כן, אפשר לומר.
לדרומי זה לא בדיוק האמצע שלה, והצפוני זה כל השאר.
אבל הם הלכו מצפון לדרום. בדרך הם חוצו את הכל.
לא, מה זה מצפון לדרום? כאילו, איך לא תדע מה מצפון לדרום?
בנקודת הנחיתה שלהם זה צפונית לקוטב הדרומי.
אוקיי.
בכל אופן, הם נתקעו עוד לפני שהם הגיעו אפילו ליבשת.
אנדורנס,
okay. ולא היה להם מה לעשות, פשוט הקרח סגר עליהם מכל הכיוונים, והספינה נתקעה. ואז יש שם סיפור מרתק. אתה לא מכיר את הסיפור הזה?
לא.
אז לפני איזה כמה שנים קניתי את הספר, יש ספר שקוראים לו אנדורנס, קראתי את הסיפור של ארנסט שקלטון, האמת שזה סיפור מאוד מפורסם, עושים איתו סדנאות, בדרך כלל בהייטק למנהלים, okay. כי זה סיפור של מנהיגות ושל עבודת צוות, נגיד, הוא מתאר שם, כשהוא בוחר את הצוות שלו, הוא לא בוחר אנשים מנוסים, הוא בוחר אנשים ורסטילים, שיש להם רקע בזה, ורקע בזה, ורקע בזה, ושהם יכולים להביא את כל הלב, והוא מחפש אנשים שה...
ביולוג מכנאי ואיש...
ושגם החיבור שלהם יהיה חיבור חברתי טוב, ושיהיה להם, כאילו, הוא מחפש את כל הכישור, הוא בונה צוות בצורה נכונה, והוא מגלה שם כושר מנהיגות, הם סך הכל, הם היו תקועים, זה סיפור חלצות מדהים, הם שם תקועים איזה שנה וחצי, ואז אחרי איזה שנה וחצי, הספינה, אחרי פחות, הספינה טבעה, כי הקרח לחץ לה על כל הדפנות והתרסקה, והספינה טבעה. ואז הם התחילו במסע רגלי, והם לקחו את הסירות הצלה מהספינה וגררו אותם, ואז כשהקרח נמס, הם נכנסו לים והתחילו לחתור איזה יומיים לאיזה אי קטן, הגיעו לאיזה אי קטן. באי הזה לא היה איך לצאת ממנו, ואז משם, הוא השאיר את כל הצוות שלו ויצא בספינה אחת עם עוד שלושה אנשים. מסע של 800 קילומטר צפונה לאי אחר, שהם ידעו שיש שם ספינות שצדות לוויתנים. הגיעו אל האי ההוא, אבל החלק הדרומי שלו, הם כבר היו אחרי שנתיים, ללא אוכל, ללא מים, ללא אחרי, באמת, תלאות שאי אפשר לדמיין בכלל. ועכשיו הם היו צריכים לחצות ברגל את האי, שזה הר מאוד גבוה, היו צריכים לעלות ולטפס על ההרים שם, ירדו מהצד השני, הגיעו לשם, ואז הם ארגנו משלחת חילוץ לכל הצוות שלו, אחרי 3 או 4 פעמים שהם ניסו להגיע אליהם עם שוברות קרח כאלה ואחרות, הצליח להגיע, חילץ את כל הצוות, אף אחד לא מת.
וואו.
שנתיים. שנתיים, תחשוב, עכשיו זה עולם של 1914, אף אחד לא יודע איפה הם. אז זה הסיפור של האנדורנס. והסרט התיעודי בנשיונל ג'אוגרפיק של אליזבת צ'אבס רלה וג'ימי צ'ין, יוצא עם צוות של אונייה שהלכה לחפש את האנדורנס. זה היה לפני 4 שנים, אני זוכר שהם עצו אותה, אני זוכר את התמונות בעיתון. וזה יפה, יש מה שהם עשו יחד עם שקלטון, לקח איתו, אז ב-1914, מתעד שגם צילם וגם ישריט סרטים. לקח איתו מצלמה ומסרטה, וחלק מהדברים נשארו, ופיתחו אותם, והם יושבים היום באיזה מוזיאון באנגליה.
היה ב-1914 כבר מצלמה?
כן.
של לקחת אותה למסעות?
כן, כן, כן.
מצלמת, לא, קולנוע? כאילו וידאו?
כן, כן, וידאו. ומה שרואים...
What the fuck? מה, באייפון שלו? איפה עושה את זה?
ומה שהם עשו זה לקחו את הסרטים וצבעו אותם דיגיטלית.
אוקיי.
היו להם קטעי קול של כמה אנשים, דמויות מרכזיות, שכתבו יומנים של המסע הזה, גם של שקלטון עצמו, הכניסו את זה ל-AI, ומשמיעים קטעים מהיומנים שלהם בקול של האנשים שכתבו אותם.
מאיפה יש את הקול שלהם? אין דגימות קול שלהם? מהסרט שעשו...
לא מהסרט, הקלטות מ-1914.
היו הקלטות קול גם.
יש הקלטות קול. לקחו, איבדו את זה, יצרו מודל, ואז אתה שומע אותם מקריאים קטעים מהיומן שלהם, ותוך כדי תיעוד של הספינה שהולכה לחפש את האנדורנס, מספרים בעצם את הסיפור של האנדורנס עצמה. אתה יודע, מראים קטע מפה, קטע מפה.
ככה קראו לספינה אנדורנס מלראש קראו לה ככה?
כן.
וגם קראו סיפור של כל, בדיוק, מדהים.
מדהים, זה באמת מדהים. מראים קטע אחד שהם מחפשים את הספינה, אם, אתה יודע, נשארו להם עוד 28 ימים למשלחת, אבל הם מחפשים, הם לא יודעים בדיוק איפה הספינה, אז הם שולחים מין צוללת כזאת שיורדת לקרקעית ומחפשת, ולא מוצאת אותם באזור הזה ובאזור הזה, ונשארים עוד 3 ימים, ואם הם לא הצליחו, אז הם לא ימצאו, והם יצטרכו לחזור.
ואורך פלא ביום האחרון.
בדיוק, אז קצת עושים את זה, קצת
דרמטיזציה. אבל רגע, כל הסיפור, הסרט התיעודי הוא על הלך לחפש את זה, אבל הם מספרים גם כתוך כדי את כל הסיפור של האנדורנס, אני מניח.
קטע אחד מהאנדורנס, קטע אחד מהספינה שמחפשת. ואת הקטעים של האנדורנס, חלק מראים שחזורים, וחלק מראים באמת את הסרטים של המתעד שצילם את האנדורנס, ותמונות, ומשמיעים את הקטעים מהיומנים. נורא 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 מעניין, מאוד אהבתי לראות, אני גם הכרתי את הסיפור מאוד לעומק. לפני, הצילומים עצמם הם מדהימים, הם מוצאים את האנדורנס, ואחר כך הורידו מצלמת לייזר ששחזרה, שלא שחזרה, אלא לקחה, תמונה, כי במעמקים אי אפשר ממש לקחת תמונה, אז עשו שם צילום.
לא חילצו את הספינה, רק צילמו אותה, כמו הטיטניק הזה.
אי אפשר להוציא אותה, היא תתפרק לגמרי כשנסו להוציא אותה, אבל יש צילום מדהים לפרטי פרטים של איך האנדורנס נראית היום, וממש זה נורא יפה, מראים איך היא נראית היום על הקרקעית, ואת הצילומים המקוריים של איך היא נראתה כשהיא עוד הייתה תקינה. זה מאוד מאוד יפה, אני מאוד אהבתי לראות את זה, זה ב-National Geographic, אבל אפשר לקנות את זה בכל סטרימינג, בכל סטרימינג, אפל, אמזון, נטפליקס, בכל מקום אפשר למצוא את זה, זה נקרא Endurance Come. כמובן, מומלץ, מומלץ מאוד, אני מאוד אהבתי לראות את זה. יש שם איזה קטע מאוד יפה, כשהספינה עומדת לטבוע, הוא אומר לכולם שיקחו את הציוד, וזה עכשיו הציוד שישאר איתם, וכל אחד יש לו, הוא נותן לו 2 קילו של דברים אישיים. ואז כל אחד, ובתור דוגמה אישית, הוא לוקח את השעון האישי שלו, וזורק אותו, ואומר, אוקיי, אני לא יכול לקחת אותו, ובאמת, כי הם סחבו שם, הם סחבו בידיים את הכל, את הספינות, את הכל, זה מדהים, באמת, צריך לראות את זה בשביל להאמין, אבל אז הוא הולך לערמה של הדברים שהם זרקו, והוא שולף משם את הבנג'ו, זה מין גיטרה כזאת של אחד המלאכים, והוא אומר לו, זה נחוץ לנו להישרדות, ולוקח את זה איתם. זה מאוד יפה, כן. טוב, בוא נעבור לדבר האחרון, האחרון, האחרון. אני לא הולך לדבר עליו הרבה, 2 דקות, ראיתי את הסוף של דיסקליימר.
גם אני.
אז דיסקליימר על דיסקליימר, מרגע זה, אי אפשר לדבר על דיסקליימר בלי ספוילרים, מעכשיו 2 דקות ספוילרים על דיסקליימר, מי שלא רוצה לשמוע, לקפוץ 2 דקות קדימה. אוקיי?
יאללה.
עכשיו, מה חשבתי על דיסקליימר? קודם כל, אני לא ממליץ לראות. אתה זוכר את החשוד המיידי? עם קווין ספייסי? אהבת אותו?
מאוד.
סניתי אותו. סניתי.
כי הם לא נתנו לך רמזים למה הולך לקרות, והם יחביאו אותה.
כי כשזה נגמר, קייזר סוזה וזה, ועמדתי שם בקולנוע, ואמרתי, what the fuck, מה בזבזתי את הזמן שלי על הסרט הזה? כאילו, אין פה כלום. זה כאילו, בדיחה של הבמאי, עליי, הוא צוחק עליי, כאילו, the joke is on me. אז הרגשתי אותו דבר. כל הזמן מספרים לי סיפור אחד, ואז ברגע האחרון אומרים, בעצם כל מה שסיפרנו לך, שישה פרקים, זה לא באמת מה שהיה, זה בכלל משהו אחר. בסדר, כאילו, אני יכול להבין את הקטע, ניסיתי לחשוב האם בראייה לאחור, ההתנהגות של השחקנית הראשית, קלייט בלנצ'ט, שהיא באמת משחקת מדהים, היא רציונלית, ואני חושב שהיא הייתה רציונלית, בדיעבד, זאת אומרת, בהסתכלות לאחור, האם היא נהגה הגיוני? כן, אני חושב שהיא נהגה כמו שכל אחד אחר היה נוהג במצבה. אבל הרגשתי שלא, לא קיבלתי שום דבר, אני לא הבנתי על מה הסדרה, מה, אוקיי, מה רציתם להגיד? אני חושב שהפרקים הראשונים טובים ומותחים, באמצע יש עוד אחד טוב, זה דוח לקראת הסוף, לא היה לי מעניין, קצת כעסתי על הסדרה בסוף, לא... בקיצור, אני לא
חושב הפוך ממך,
בגלל זה חשבתי שזה...
אני אגיד לך למה שאומרך, אני חושב הפוך ממך משתי דבר, אני מסכים, ואני גם נהניתי ודיבר פעם שעברה וכולי על ההתחלה וזה, אני חושב שכן היום מספיק הרבה זמן, גם אמרתי את זה בפרק הקודם שדיברנו על זה, לכך שאני חושב לאן זה הולך, ושבעצם הם רמזו כמה פעמים, שיש לי פה נקודת מבט שונה, וכנראה שהאירועים היו שונים במציאות, ואתה שאלת את עצמך כל הזמן, רגע, מאיפה האמא שכתבה את הסיפור יודעת את כל מה שהיא כתבה? זה מה שאני שאלתי כל הזמן, וגם בסרט רמזו לזה, כאילו, היא לא יכולה לדעת את הדברים האלה, זה כאילו, איך כתבה את זה, זה כאילו, מה שהיה שם באוויר, וידעתי שהולך להיות, ידעתי שזה הולך לכיוון שהלך בסוף באמת, אני לא עושה יותר מדי ספוילרים אפילו, אבל לא ידעתי שזה הולך לעד כדי כך קיצוני, אבל כן ידעתי שזה הולך להיות אחרת.
יש את התמונות, הפכו לך את כל הסצנה של התמונות ב-180 מעלות. קצת קיצוני מדי.
אבל אני לא מסכים איתך שהיא פעלה כמו שכל אדם היה פועל, אני לא אהבתי איך שהיא פעלה, ואני חושב שהיא הייתה צריכה לגמור, לא הייתה סדרה ככה, אבל הייתה גומרת את זה בשנייה, בהתחלה, אם הייתה מספרת את האמת על ההתחלה, ולא הייתה נגררת לכל הסיפורים, העבודה, ועם הבעל,
ספוילר, בסדר? מי שנאנסה והכביע את האונס שלה כל השנים, ופתאום זה תופס אותה, אני לא יכולה לנהוג באופן דעה של...
רציונלי לחלוטין,
כן, יקר. כן, בדיוק. וברגע הראשון היא מנסה להסתיר, כי שנים היא מסתירה, אז היא מקווה שזה ייעלם מעצמו. לוקח לה זמן להבין שזה לא יכול להיעלם בעצמו, וכשהיא כבר רוצה לתקן את זה, זה כבר מאוחר מדי, אף אחד לא רוצה להקשיב, ואז לוקח זמן עד שמוכנים להקשיב לה. כן. אני חושב שדווקא ההתנהגות שלו הייתה קצת מטורפת מדי.
גם, וגמר לו את זה. מסע הנקמה. וגמר לו, של האבא, כן.
מסע הנקמה קצת הוא חריג מדי. זוכר שראינו, שסיפרתי לך על סרט תמימות שראיתי בסינמטק, שלפני זה הייתה הרצאה של איזה 3/4 שעה. המרצה דיברה על הנושא של מי המפלצת. וזה הנושא של הסרט, מי המפלצת. וחשבתי שזה מתאים לסדרה הזאת של מי המפלצת, כל הסדרה, אתה חושב שהמפלצת זה מישהו אחד, בקיצור. אוקיי,
כן, אבל...
אני לא הייתי ממליץ לראות אותה, לי היא לא עשתה טוב, אני חשבתי...
ואני יודע מה ניסתה להגיד, ניסתה להגיד שלכל סיפור סתדים, לא מה שאתה, והאמת היא לא מה שאתה תמיד חושב, וצריך להיות מפוקח, ולהטיל ספק, ואתה יודע...
גם החשוד המיידי כאילו אפשר לעשות את זה. אני לא אוהב שלוקחים לך את המציאות והופכים אותה ב-180 מעלות, בלי שבכלל יש תראה, אני לא חשבתי...
אבל אנחנו מראש דיסקליימר.
כן. אוקיי, okay, אז זהו, זה מה שאני ראיתי, בעיקר אפשר לדבר על דיפלומטית 2, ואינדורנס שאמרתי שאפשר לקרוא אותה, דיפלומטית 2 בנטפליקס, לא אמרתי, אבל הוא
נכון,
בנטפליקס.
נכון,
אוקיי, okay, כן. טוב. מה אתה ראית?
אני ראיתי, אז ראיתי את דיפלומטית 2 שדיברנו גם, ראיתי עוד סרט, אין גם המון דברים, יש לי נסבר חומר לדבר על סרט ועל עוד משהו קטן. אז סרט שאני ראיתי נקרא רצח ממבט ראשון, באנגלית נקרא Strange Darling. צריך לשמוע על זה?
לא.
אבל אני אגיד מה אני חושב, אני חושב שהשם נורא בעברית, רצח מבט ראשון, כי זה מרמז על סרט אימה, וזה לא סרט אימה.
אוקיי.
אז זה ממש תרגום גרוע. אני אגיד לפני על אני אגיד, הסרט זה על רוצח סדרתי, שפעל בעיקר באורגון בארצות הברית, בשנות 2010-18, אם אני זוכר נכון, או 18-20, אני לא זוכר, כאילו משהו כזה. עוד פרט מעניין לסרט הזה, הצלם, זה ג'ובאני ריפסי, אתה זוכר אותו?
לא.
ג'ובאני ריפסי שיחק בפרנדס, אני חושב שהוא היה אח של פיבי בפרנדס, אם אני לא זוכר, אולי תכף טיפי תזכיר לי, אבל הוא גם שיחק באבודים בטוקיו, לוס טרנסליישן, בטד, עם הדובי מדבר, בטוראי ריין, הוא שיחק בהמון זמן, הפנים שלו בטוח מוכרות, ג'ובאני ריפסי. הסרט הוא בעצם סרט מתח, ולא סרט אימה, סרט מתח ששואב השראה מסרטי מתח גדולים, כולל מותחנים אירוטיים דרך שתיקת הכבשים או אסירים ונעלמת של סדרי מתח גדולים, דרך סגנון מאוד טרנטינו בהרבה דברים, וחלה בסרטי, אמרתי, סרטי מותחנים אירוטיים שנות ה-80, אינסטינקט בסיסי וחיזור גורלי כאלה, כאילו די שואב השראה מהרבה מהם, אתה רואה סימנים להרבה מהם, לא יודע, מזכיר הרבה מהדברים שם. אתה יודע, אתה הזכרת, אני חושב, שיש בשנים האחרונות ירידה בתכנים מיניים בקולנוע האמריקאי, של איזה 40% ב-25 שנה האחרונות, וזה סרט שהוא כן קצת, אתה יודע, מנסה ללכת לסרטית של פעם בקטע הזה, הוא מאוד מעניין ויצירתי, כי הוא כולל גם מבחינת טכנית שימוש בזמן לא ליניארי, ורסי מידע שמתגלים עם הזמן, כאילו יש כזה, הסרט מוכן רק לפרקים, אבל זה לא פרק 1, 2, 3 בסרט, מתחילים פרק 3, ואחרי זה קופס לפרק 5, וחוזר לפרק 1, ובכוונה אבו מלך כל פעם, ושלאט לאט תשלים את המידע, ועושה זה בצורה טובה. אני לא רוצה לדבר יותר מדי, לעשות ספוילרים.
אני נזכר שקראתי ביקורת על הסרט, עכשיו כשאתה מספר את זה. אוקיי. למה הוא מראה את הפרקים בסדר הלא ליניארי?
בכוונה.
כן.
מה זה למה? כי הוא רוצה...
מה זה נותן לסרט?
כי הוא רוצה שאתה תבנה לבד את המפה המנטלית את של מה שקרה של השתלשלות האירועים, שזה לא השתלשלות כרונולוגית, ולפתאום דרך רכסי מידע, ותגיד, שהיה שם, אז בעצם היה זה, אתה יודע, אני כמו צריך. עושים את זה מהמון סרטים, טרנטינו חי מזה בקיל ביל נגיד. אני חושב שסרט מותח, חכם, מפתיע, אפקטיבי, כאילו אני נהניתי ממנו מאוד, באמת, אחלה סרט. רוב הביקורות היו מאוד חיוביות, למרות שראיתי גם ביקורת אחת מאוד שלילית, וזו הייתה מאוד חריגה, אבל זו זכות שאתה קראת.
כנראה.
אבל אני מאוד אהבתי. סרט מגניב, באמת, יש בו טוויסטים, יש בו שפה קולנועית ייחודית, יש בו שימוש בהרבה טכניקות קולנועיות יפות, באמת, אחלה סרט, אני מאוד אהבתי. זהו, Strange Darling הוא לרכישה בכל האמזון, אפל וזה, אני באפל קניתי את זה, אז בואו נחמד. אז זה Strange Darling, או בעברית אמרתי רצח מבט ראשון. אין שם דרך אגב שחקנים מוכרים, סרט בתקציב נמוך, והיה הפתעה מאוד גדולה, אז אחלה. זהו, דבר אחרון, אז דיברנו על זה ועל דיפלומטית 2, הדבר האחרון שרק נראיתי להזכיר, אתה יודע, מצחיק, ראיתי המון שעות יחסית של דברים, וזה בעיקר סיימתי דברים, אתה יודע, דיסקליימר, את הדוב סיימתי סוף כל סוף, רצח מדרגה ראשונה, לא רצח מדרגה ראשונה, ראה אונלי מרדרס אין דה בילדינג, ואת, איך קראו לזה, זאת אומרת, הבאות הכוח, סיימתי, משלת איך הדוב.
הרגשה טובה.
כן, אבל ראיתי במקרה, אתה יודע, יש ז'אנר שידוע של טוק שואוז כאלה, של זה אחד על אחד רעיונות עומק כאלה. כמו שעושה רפי רשף, פעם היה עושה קובי מידן, אני חושב, בערוץ אחד היה עושה פרופסור, איך קוראים לו? יובל, נו?
יורם יובל.
כן, אז יש בערוץ אחד כבר רץ כמה עונות מסתבר סדרה שנקרא פגישה עם רוני קובן, לא יודע, אני צריכה לראות.
לא, אי אפשר לא לשמוע על זה, שמעתי על זה.
כן, אז גם אני שמעתי, אבל לא יצא לראות, ודווקא במקרה, בשבועיים אחרי מפסיד, ראיתי איזה שני פרקים, יש את כל, אתה יודע, באפליקציה שכבר הזכרתי, ואני אוהב, של כאן 11, שנקראת בוקס, יש את כל העונות, כלומר יש כבר איזה 7 עונות, וכל פעם מראיין, פעם בשבוע, אני חושב, במהלך העונה, מראיין מישהו אחד, בדרך כלל, אתה יודע, עכשיו, כמו בהרבה פעמים שמראיינים אנשים, אתה יודע, כשזה מישהו שזה מעניין אותך, אז אתה אוהב לשמוע, ושזה לא פחות, אז אפשר גם לבחור, אתה יודע, מראיינים שאתה אוהב ולשמוע עליהם, אז נחמד, יצא לי לשמוע בשבועיים האחרונים גם את יאיר לפיד, וגם את רן זרחוביץ', ויש לו כמובן ברשימה מכל גווני, מי הקשת הפוליטית, ושחקנים, ואנשי רוח, מאוד נחמד, אז סתם, הוא מראה נחמד, לא רע, אז אני...
היו לו כמה סדרות תיעודיות מאוד טובות לרוני קובן.
כן, אז זהו, אז מי שאוהב רעיונות כאלה אחד על אחד, חצי שעה, לא מאוד זה, יש לו איזה גימי כזה, הוא מתחיל תמיד בקיר, עם מלא מלא תמונות מהחיים של הבן אדם, כזה קולאז' של הרבה הרבה תמונות, והוא מתחיל ליד הקיר, חפקשים ליד הקיר, ושואל אותו איזה תמונה, אתה הכי תופס לך את העין, אתה מתחבר אליה וזה, והבן אדם לא ראה את הקיר מראש, כי הוא כנראה אסף תמונות וזה, ואז הוא אומר, זו תמונה שם, נחמד, אז זהו, אז רוני קובן בערוץ 11 פגישה, זהו, זה מה שאני...
יפה. טוב, אז בואו נעבור לסרט העיקרי שלנו, אמיליה פרז. אני אקריא את התקציר של הסרט. ריטה, עורכת דין מתוסכלת, עובדת עבור חברה גדולה ומושחתת. יום אחד היא מקבלת הזדמנות לשנות את חייה ומתבקשת להגיע למפגש אישי עם אחד מראשי הקרטל האכזרים במקסיקו. לתדהמתה, ראש הקרטל מבקש ממנה לעזור לו להגשים את חלומו לעבור ניתוח לשינוי מין ולחיות תחת הזהות החדשה של אמיליה פרז. זה התקציר שלה. סרטו החדש של הבמאי ז'אק אודייר.
צרפתי.
עם זוי סלדנה, קרלה סופיה, גסקון וסלינה גומז. בעצם הסרט הוא דרמת פשע טרנסג'נדרית, שהוא גם מחזמר.
קשה.
לא, לא, רגע, צריך להגיד זאת בשביל להקל. זה דרמת פשע, מחזמר, טרנסג'נדרי.
כן, למרות שהטרנסג'נדרי הוא...
לא, זה כמו...
הוא לא ז'אנר.
פרסיליה, מלכת המדבר, כזה. כן. אוקיי, בסדר. דרמת פשע שהוא מחזמר. קצת ערבוב, אקלקטי כזה. זהו, אז טוב. אורן, מה חשבת על הסרט?
יאללה. אני רוצה גם להזכיר כמה עובדות שלי לפני זה, הוא זכה בפרס שחקנית, גם חבר השחקניות, זכו כל ארבעה ביחד בפרס השחקנית.
בכאן.
וגם של חבר השופטים, כלומר זה פרס שחקנית, זה פרס חבר השופטים. הסרט מתרחש במקסיקו.
רגע, הוא מועמד ל...
עדיין לא יכול להתפרסם מהמועמדויות לדעתי.
לא, 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 הוא נשלח על ידי צרפת.
צרפת בתור מועמד שלה לאוסקר, כן.
שזה לא סרט צרפתי. סרט בספרדית.
הבמה הוא צרפתי.
שכחתי להגיד שזה מחזמר, דרמת פשע, בספרדית.
כן.
וזהו, הבמה היא צרפתי.
כן, ההפקה הצרפתית כנראה.
ולכן הוא נשלח על ידי צרפת.
רוב ההתרחשות של הסרט היא במקסיקו.
כן.
ואני חשבתי שזה מאוד תואם את האופי של הסרט. כי מקסיקו, אתה יודע, היא הייתה במקסיקו, היא צריכה להיות.
כן.
אז מקסיקו היא, אתה יודע, היא צבעונית, ויש שילוב של כזה סגנונות, ויש הרי טעמים מזין של האוכל וריחות, וכאילו זה. והסרט הוא כזה, הוא צבעוני, שילוב של סגנונות, של ג'אנרים, מוזיקה, תלבושות, הוא מאוד מקסיקו כזה. אמרתי, זה מתאים לו, מקסיקו. גם השפה הספרדית מתלבשת יופי על מחזמר. השפה מתלבש כזה, מתגלגל כזה בלשון, וזה, אמרתי, וואלה, זה שכה מגניב. אני רוצה להגיד, זה סרט, אני תכף אני אגיד את הבוטום ליין, אבל זה סרט בעצם על אישה שכלואה בגוף של גבר, ורוצה להפוך להיות האישה שהיא תמיד הרגישה שהיא.
כן.
זה לא ספוילר, נכון? זה, אני חושב
כן,
שזה
כן, כן, זה הנושא, כן. הטרנסג'נדרי.
במקרה היא גם ברון סמים, אתה יודע, אבל זה לא המהות של הסרט, כאילו, זה, אני
כן,
חושב שמור
כן,
אותי.
כן.
זה מאוד הזכיר את הסופרנוס. בקטע שגם הסופרנוס, בטח בהתחלה, בעונות הראשונות, זה התחיל מ... אתה יודע, בחור שהוא, יש לו אישוז עם אמא שלו, הוא יש לו התקפי חרדה בעבודה המאוד מלחיצה שלו, במקרה הוא גם ראש קרטל הפשע הגדול בניו ג'רזי.
כן.
אז הזכיר את הקטע הזה קצת, אני חושב שהסרט בסוף...
אתה יכול לדמיין את הסופרנוס כמחזמר.
זה כבר קשה לדמיין, אבל כן. אני חושב שהסרט שואל שאלות מאוד מעניינות על שינוי חיצוני, והקשר שלו לשינוי פנימי, יש הרבה זה. הזכרת השחקניות, שיכול להיות שהן עושות תפקיד רובן, משחקות מאוד טוב, ואהבתי את המשחק שלהם. הוא שואל שאלות מעניינות, אמרתי, על השינוי, ויש גם נקודה ישראלית שם, אפשר לדבר עליה, הוא עושה את הניתוח בישראל, יש שחקן ישראלי, מרקי וניר, הוא המנתח, זה נחמד שאתה, אפילו יש איזה קליפון של שאולי וירנה שם ברקע, כשהוא מתעורר, אני טוב, מאוד נחמד. אני יכול להיות סרט מושלם, אבל אני יכול להיות סרט שהוא כן שלם באיזשהו מקום, הוא סוחף, הוא מעניין, אני מצאתי אותו כן מעורר מחשבה, וכן סרט שנהנתי לראות, אני גם אוהב מחזות זמר, אז בעיניי זה היה נחמד, המחזמר, השירים במחזמר הזה, הם כן מקדמים את העלילה, נגיד בניגוד לג'וקר, שרגע שזה היה מאוד מעולץ וזה, פה שהשירים דווקא, הם כן חלק מהעלילה, והם תורמים ומקדמים את העלילה, והעלילה מסופרת גם דרך השירים, בחלק מהזמן, כמו במחזות זמר, לא יודע למה סרטים מתביישים להגיד שמחזות זמר, כאילו זה לא הדבר שאומרים לך, זה גם מחזמר, אבל זה כן, זה. אהבתי אפילו שיש קטעי מוזיקה שהם בסגנון כזה קצת מיומנה, כאילו יש את הקטעים, יש את הקטע שהם מכינים נשקים, וזה ממש כזה כמו מיומנה, טק, 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 והמוזיקה של הדריכה של הנשק וההחלפה מיד ליד, זה כמו מצד צבאי כזה, עם מאוד נחמד עם הזה. אז סך הכל זה סרט, הוא אחר, הוא מקורי, הוא מעניין, הוא מעורר מחשבה, הוא ססגוני, הוא לא אמרתי, הוא לא חף בטעויות, ונדבר על זה אולי בספוילרים, אבל אני סך הכל נהניתי ושמחתי שהלכתי לראות אותו. אני אגיד עוד דבר, הייתי עם שני הבנים הגדולים שלי והבנות זוג שלהם, הבנות זוג ממש לא נהנו, ממש סבלו, כאילו, ולא הרגישו שזה זה. הבנים שלי יצאו במרגשות מעורבות, אני חושב. זה סתם כעוד זווית. זהו, מה אתה...
תראה, אני לא, האמת שלא רציתי לדבר על הסרט, כי לא חשבתי שהוא עומד להיות סרט טוב, ולא התבטאתי. באמת חשבתי שהוא לא סרט מספיק טוב. בדרך כלל הסיבה שבגללה יש שיר, זה כי זה אמור לקדם את העלילה בצורה שאחרת היה קשה לקדם את העלילה. למשל, אני יכול לזכור בקלות את השיר הראשון, או את השני, בסרט, שכאילו השחקנית הראשית, הריטה, עורכת דין, זוי סלדנה, מנסה להסביר למה היא תקבל את ההצעה. והיא בעצם אומר שהיא מרגישה תקועה במקצוע שלה, והיא לא מרוויחה מספיק כסף, והיא עושה את כל העבודה, ורק אלה שמעליה מרוויחים. אז הדבר הזה, במקום שהיא תעמוד מול המראה ותספר לנו את זה, או שיהיה חצי שעה של אקספוזיציה שמסבירה לנו את הדבר הזה, יש שיר שבשיר זוי סלדנה שרה ומספרת את סיפור החיים שלה שהיא תקועה. ואז זה סבבה, זה מקדם את העלילה, וזאת בדיוק הסיבה שזה שיר ושזה מחזמר וזה אחלה. לא תמיד השירים הם כאלה. למשל, כשיושבת מול המנתח התל אביבי במקרה, אז הם מנהלים בעצם את הדיאלוג ביניהם בשיר מיותר. אפשר לנהל את הדיאלוג לא בשיר.
אני יודע שהוא היחיד שלא שר שם כל כך טוב לדעתי.
בדיוק. אז היו גם קטעים כאלה שלא הבנתי למה הדיאלוג צריך להתנהל בשיר. יכולה להתנהל דיאלוג אמיתי. זאת אומרת, הבנתי למה היא צריכה לשיר ולספר את סיפור חייה, כי אחרת היינו צריכים לראות עכשיו אקספוזיציה מאוד ארוכה שלא התאימה בכלל. אז זה כאילו, כמו שאתה אומר, הוא לא מושלם. יש קטעים שהמחזמר לא תופס שם. חשבתי שהתסריט מאוד לא מהודק, מבולבל. יש קטעים שאתה יודע, פתאום האישה והילדים נעלמים למשך פרק זמן ארוך, ופתאום הם חוזרים כשזה מתאים לסיפור. לא הבנתי למה פתאום הגיעה האישה השנייה, נדבר על זה אחר כך. אז היו קטעים שלמים שהיו לי חסרים, והיו קטעים שלמים שלא הבנתי בכלל למה הם נכנסו, שאפשר היה להוציא אותם. חשבתי שהתסריט לא היה מספיק טוב. והדבר האחרון והכי חשוב, ולכן השארתי אותו לסוף, זה הנושא. והנושא של השינוי המין. וברור לי שהסרט רצה להגיד משהו על התהליך הזה של שינוי מין. וחשבתי שהסרט מטפל בנושא בצורה מאוד מאוד רדודה. ממש רדודה. זאת אומרת, מאוד, אפילו מכעיסה. אין שם שום כניסה לחיבוטי הנפש של...
אבל אני לא חושב שזה מטרת הסרט. אני חושב שזה לא מה שהוא ניסה להגיד. הוא לא ניסה להראות על התהליך. שעובר, אני לא חושב שזה זה, ואפשר לדבר בספויל, אני חושב שהוא כן דיבר, ניסה לדבר יותר על אמרתי, על השינוי הפנימי אולי שעונה, או שים
זה חלק מהתהליך, אבל... אי אפשר, אני חושב שזה בדיוק רדוד, להראות את הבן אדם שנכנס לתוך התהליך הזה, ותוך 4 דקות ו4 שנים, הופך להיות אישה. אני חשבתי, א', זה מוצג באופן שגוי, אני הייתי מקווה שסרט שיקח את הנושא הזה ומטפל, ורוצה לטפל בו, צריך לטפל בזה בצורה טובה. למשל, כשהיא עושה סריקה לאיפה כדאי לו להיות מנותח, אז היא מגיעה, אני לא זוכר, לטיואן או משהו כזה, או לסין, ויש שם, היא מגיעה לחדר ניתוח, ומדברת עם הרופא על הניתוח, והוא מציע לה כל מיני אופציות. והקטע הזה מבוצע כשיר. וכל המנותחות על המיטות ניתוח שרות יחד, כן. והכל נראה מאוד שמח וכיפי, וכולם מחייכים ועוברים ניתוחים מגניבים של האף ושל התחת וזה. וזה לא המציאות. המציאות היא הרבה יותר קודרת, כן. בסוג הניתוחים הזה. אז הסרט אפילו עושה עוול לנושא, חשבתי. הנה אני עושה פלאגין. לא בכוונה, יוצא לי פעם שנייה, פרק אחרי פרק, הפודקאסט של אשתי, טלי, מי רוצה נס, בפרק 15 היא מראיינת את דוקטור אלון לירן, והוא פלסטיקאי שעושה ניתוחים לשינוי מין. והלכתי והקשבתי לפרק הזה, חצי שעה ראיון איתו, והוא מדבר שם על הניקור העצמי, שאנשים שכלואים בגוף שהוא לא שלהם, ואני בטוח שהוא ראש הקרטל קלו בגוף שהוא לא שלו. כן. הניקור העצמי והניקור החברתי והשינוי הזהותי וכמה ליווי נפשי נדרש ובאמת מה שהסרט מדבר עליו שלא תמיד מתחולל התיקון ושהמצוקות לא נפטרות וככל שהגיל עולה הצלחה קטנה כאילו הייתי רוצה לראות סרט שמדבר על הנושא הזה ועושה את זה בצורה הרבה פחות רדודה. זאת הייתה התחושה שלי. אני יצאתי וחשבתי שזה
רדוד. אני חושב שזה לא המוקד של הסרט פשוט. אתה רצית על סרט שדבר על משהו אחר.
אז לא הבנתי על מה הסרט. כלומר, אם אתה חושב שהסרט הוא על משהו אחר, אתה יכול להגיד עכשיו או בספוילרים. יכול שאני, אוקיי, אז אני כנראה לא הבנתי על מה הסרט. אני חשבתי שאם לא על זה, אז לא הבנתי. אז מה כן הסרט רוצה להגיד? אני חושב שבגלל שזה מחזמר ושירים וטרנסג'נדרים, אז טרנסג'נדרית אחת, אז
זה לא סרט קליל, כי אתה פרטו לסרט קליל, הוא סרט שיש בו אלמנטים של אלימות וקודרים וטרגים, וכאילו
ודווקא הנושא של השינוי מין מתואר בצורה קלילה,
כי הוא, אני חושב, הוא לא המהות, הוא כלי לעשות דיון על
שינוי.
על שינוי, על נכון. נפשי ועל כפרה, ועל תהליך של אבל קצת, ועל אהבה, ועל דברים אחרים.
אז אם אתה לוקח את הכלי הזה לדבר על שינוי, תעשה אותו בצורה פחות רדודה. אחרת, תיקח כלי אחר. כי אחרת זה מוצג, כל הנושא הזה, בצורה, לטעמי, שגויה.
יכול להיות סרט אחר, שיש לך בראש,
כן.
שמדבר שעתיים על התהליך הנפשי שמביא בידי לעשות שינוי מין, שבסופו הקליימקס הגדול זה שהוא עושה את הניתוח, וההתמודדות שלו עם תהליכי הניתוח. זה לא הסרט, בגלל זה הוא דילג שנייה
אחרי. לא, לא תהליכי הניתוח, האם השינוי באמת קרה?
כן, אבל
האם הצלחת באמת לצאת מתחושת הניכור העצמי?
כן.
אתה רוצה להיות משהו אחד, אתה בעצם משהו אחר, ואתה מחליף את הזהות שלך, אוקיי? וזה מה שהוא עושה פה. על זה הסרט, הוא מחליף
כן,
את הזהות שלו.
כן, על החלף הזהות, כן, בדיוק. ועל ההשלכות של זה, כן, ועל
אז
זה.
אז האם אתה כן מצליח או לא מצליח? ואני חשבתי שעל זה הסרט מדבר, האם הוא מצליח לעשות את השינוי הזאת או לא.
נכון.
על זה הסרט, ואני חשבתי שהוא מדבר על זה בצורה רדודה.
אוקיי.
זאת הייתה התחושה שלי. אין לי ספק ש הצביעות הכללית שיש בחלוקת פרסים, והפוליטיקה כי הנושא, וקמלה הריס, וכל הבבלת הזה, כמובן שהוא יקבל את הפרסים, בלי קשר אם התסריט הוא טוב או לא טוב, כן, אני לא אגיד קרוב אליי ותסריט, אבל ניחה, בסדר, שהוא יקבל את הפרסים שלו, כל השחקניות, אין לי שום בעיה עם זה שיקבל את הפרסים, כי לפרסים כבר אין משמעות. אני רוצה להגיד שאני חשבתי שהסרט הוא רדוד ולא לא מוצדק. זהו, זה מה שאני חשבתי עליו.
אהבת במשהו גם?
לא, תראה, אני לא סבלתי. לא רציתי לצאת, חשבתי שהוא היה מעניין, נשארתי וראיתי והכל בסדר, חשבתי שהוא לא היה מספיק טוב, בינוני, ציון ממוצע כזה. יאללה, בוא נעבור לספוילרים, נדבר על דברים שקרו.
נדבר קצת על הדברים שכן.
כן, כן.
אז תראה, היה כל מיני קודות משמעותיות, אני חושב בסרט. כאילו הסרט, כמו שאמרנו, התחיל, זה כל הקטע של המעבר לשינוי, דרך אגב, זה גם מה שהבנים והחברות שלהם שאו איתנו בסרט, הבנות זוג, הזכירו שכאילו, אתה יודע, אחרי 20 דקות זה כבר הייתה אישה, וארבע שנים אחרי, כאילו
ארבע דקות וארבע שנים.
כן. אז זה גם להם הרגיש מהר מדי, ואני חושב שרוב הנקודות העיקריות שהסרט כן ניסה לפחות לטפל בהם, זה על השינוי שהיא עוברת אחרי. בכוונה לא רוצה להתרכז בהתחלה, והתהליכים הפיזיים, ואולי ההסתגלות וזה, אבל ארבע שנים אחרי היא כבר, אמיליה פרז, היא כבר אישה עשירה, כי יש לו את כל הכסף מהתקופת של הגנגסטריות, והיא נהיית לאט לאט פילנטרופית, כי פתאום, כן. נכון, יש שם איזה גם תהליך שהיא יושבים בבית קפה.
אני חייב להגיד משהו, רוב המקרים זה לא עובד ככה. הם עוברים את השינוי, והם לא מצליחים לשרוד, הם ממשיכים, הם עוסקים בזנות, המשפחה מתנכרת להם.
אבל ברוב המקרה הם לא היו גנגסטר מיליארדר לפני.
ועדיין, זה לא, השינוי הזה הוא גדול מדי, ולפעמים יש חרטה, בקיצור.
נכון, בסדר, אבל הסרט הזה דיבר על זה שהיא עשתה דברים מאוד מאוד נוראים לפני זה, בתור גנגסטר, כן? היא הייתה ראש המאפיה, הרגה, חטפה, ובמקסיקו ידוע שיש.
היא עוברת שינוי זהותי מקצה על קצה, מגבר לאישה, ומגנגסטרית שרוצחת וחוטפת אנשים.
פילנטרופית.
הפוכה לגמרי, היא מוצאת את החטופים, ועושה קלוז'ר למשפחות שהיא גרמה להם לכל.
כי היא מבינה, יש את הצלן של בית קפה, מאיזה מישהי שמחפש את הבן שלה שנהרג.
המטאפורה של השינוי.
המטאפורה של השינוי, ומנסה לחפר על מה שהיא עשתה, על ידי זה שהיא תקים ממותה, שתמצא ותעזור ונהיה את זה. ועל זה כאילו היה באמת המטפה של השינור, אבל ראית גם שברגע שפתאום, זה היה ציר אחד מרכזי, והציר השני היה באמת כל הסיפור עם הקטע של האהבה, עם, עם האישה והילדים. האישה והילדים שקנתה להם מקלט בשוויץ בזמן שהיא חש לא תראות אותם יותר, ואז התגעגעה והחליטה שהיא רוצה אותם לידה, זה לא מתוכן מראש, והחליטה שהיא רוצה אותם לידה, ושולחת עורך דין את זוי סלנדה למצוא אותם, כאילו מה אני רוצה, ללכת להם ולהביא אותם מחדש, שהיא תהיה תפקיד הדודה, מיסס דאוטפייר, הדודה שעכשיו הם יבואו להיות לשעות אצלה באחוזה בזה, יחזרו למקסיקו, אף אחד לא יודע שהיא האבא שעבר שניתוח, שזה דרך אגב די מוזר לדעתי שלא, הם לא הצליחו לעלות על זה בשום שלב, ובעצם היא עדיין, למרות שכנראה שעם האישה כבר לא היה הרבה יחסי אהבה, אבל שזה כן רצון לזה, לא יודע מה, לחיות אחד עד השני, והילדים, בעיקר הילדים, הוא רוצה את הילדים לידו, היא רוצה את הילדים לידה, כי היא אבא, והיא רוצה...
אין שם כמעט סצנות עם הילדים. אין
כן,
סצנות
אבל,
עם הילדים.
אבל זה הכוח המניע, היא רוצה את הילדים שם.
אני מבין.
החיבוק שלהם, זה גם היה בעיניים מאוד...
אז יש איזה סצנה אחת שמגיעים, עוד סצנה של ארוחת בוקר, וזהו.
נכון.
אבל אם מה שמניע את העלילה זה הקרבה שלה אל הילדים והחוסר רצון לאבד אותם שוב,
כן.
אז תראה את הקשר.
שהצנה הכי משמעותית.
לא רואים את הקשר לפני, ולא רואים את הקשר אחרי, באמת.
אבל אתה יכול להבין את הקשר, אתה יכול, אתה רואה את האהבה.
בגלל שמספרים לנו עליו.
לא, אתה רואה שמגיעים והחיבור, ושזה שיש לה את הקונפליקט הזה, איך להיות קרוב, אבל לא...
ארוך לא טוב. תסריט לא טוב, ארוך לא טוב.
הקטע, אתה יודע, נקודת פיק של הסרט זה שהאישה, סלינה גומז, רוצה לעזוב, עם החבר החדש שלה ולכת לגור במקום אחר.
ובאופן טבעי לקחת את הילדים.
את הילדים שלה,
הילדים שלה. וגם אין להם קשר.
לדודה.
בדיוק. שפשוט שנחתה מהירח.
משום מקום, כן. ואז הוא פליפינג וחוזר להיות הגנגסטר שהוא היה, הוא מאיים עליה, היא בורחת עם הילדים, הוא מנתק אותה מצינורות החמצן והכסף, והוא נהיה רודף אחריה, וכאילו נהיה הגנגסטר.
זה לא ראש קרטל סמים.
מה זה לא?
זה התנהגות עבריינית של כל בעל מכה.
כן, אבל הוא חוזר לי, אתה יודע, מהאישה הפילנטרופית והעדינה שעברה את המטמורפוזה, חזר קצת אחורה
לבעל מכה.
בסדר, לא הלכת כל הצד חזרה. בסדר.
אם הסרט רוצה לדבר על כך שהשינוי לא מצליח לקרות.
הוא הצליח חלקית. הצליח חלקית. לא לגמרי.
אז הציפייה הייתה, אם אני הייתי כותב את התסריט, אז הייתי אומר, אוקיי, בגוף הוא הפך להיות אישה. בנפש הוא נשאר ראש קרטל
אבל
סמים.
אבל זה לא מה שאתה רוצה להגיד. אתה רוצה להגיד שהוא עבר גם בנפש שינוי. אבל השינוי לא היה מוחלט. ועדיין בפנים יש את הבחור האלים.
ממש חלש. ממש חלש. ממש, באמת. כאילו, לא השינוי ולא החזרה.
זה לא היה חזרה מושלמת. הוא לא נהיה גנגסטר רוצח הרי בחדש. עברת השינוי. אבל הוא נהיה אחד שכשמעצבנים אותו, הוא עדיין עבריין במהות שלו.
יש הרבה נשים כאלה.
בסדר?
בסדר. טוב, נו.
אז זה נקודה אחת, מה שקצת היה לי מוזר, ואחד, כאילו, לא מוזר, אחד שם הבחנה בסרט, היה לו, זה גם, דיברו על זה בסרט, אבל הוא מצד אחד האבא של הילדים, האבא של הילדים, ומצד שני, כשהילדים אצלה, היא לא יכולה להתנהג כאילו היא ההורה, אז היא צריכה להיות הדודה, אבל כמה זאת יכולה להראות קרבה, ולהיות ולחבק ולשחק איתם, למרות שהוא מאוד... מצד אחד היא מאוד רוצה, מצד שני היא לא באמת יכולה עד הסוף, אז הקונפליקט הזה קצת תראו אותו, את הקטע של היא רוצה לחבק ולנשק ולהיות ושחק איתם בפלייסטיישן, מצד שני כן. זה לא לגמרי, זה נראה טיפה מוזר, זה היה זה משהו שהיה, יש סרטים כאלה, אבל אתה יודע, אין לי כרגע דוגמאות בראש, אבל יש לי צנות בראש של, אתה יודע, אימא שאסור, שהילדים לא יודעים שהיא האימא והיא צריכה להיות קרובה, או כל מיני כאלה, אז... מה שהיו בעיניי נקודות לא אמינות, כמו שאתה דיברת על כמה, אבל נקודה נוספת שבעיניי הייתה לא אמינה, זה, אמרת שזה היה הסבר בשיר, אבל המהירות שבה עורכת הדין לקחה את הדיל בלי שום חרטות ובלי אירורי מוסר, הייתה בעיניי מאוד מהירה, וכאילו היה שיכול להיות שם יותר התלבטות. אתה יכול להגיד, בדרך כלל עורך דין מגן על פושעים, אז כאילו הוא כבר עושה את הבחירות המוסריות האלה ביום יום, בעיניי זה היה מוזר, מוצאים לה מלא כסף בו על זה ש... טוב, יאללה, סבבה, לא יודע אפילו מה הדיל, אני אתן לך מלא כסף ותעזרי לי, I'll take it. כן, זה היה בעיניי קצת מוזר, זה היה נגיד...
מה הקטע של סיפור האהבה שהיה לה עם האישה?
כי עברה את השינוי, אבל עדיין היא נשארה, רגע, עדיין נשארה מישהי שזקוקה לאהבה, ופתאום שהייתה
לא, בסדר.
מישהי ש, שמצא חן בעיניה מבחינת ההתנהגות וההתנהלות, והיא סוג של, היה לה התאהבות לא בת ראשון,
לא תרם שום לסיפור, לא נתן כלום. לא הסביר שום דבר על הגיבורה, ולא קידם את העלילה לשום מקום, לא הבנתי. במקום סיפור אהבה עם האישה, כן. שהיו מרים איך היא נקשרת יותר ויותר לילדים שלה. לגמרי. פשוט זה מה שהייתי עושה לסרט הזה, הוא היה כבר משתפר. היא השקיעה את כל חייה בעמותה הזאת. כן. כל פעם שראיתי אותה במשרד, מבוקר עד ערב חוזרת בלילה מאוחר הביתה, אמרתי, אבל איפה הילדים? הרי היא מסכנת את כל עולמה, כן. בשביל הילדים, והיא לא איתם, כאילו, תדפקדי כאימא, ולא כ... לא יודע, בסדר.
בסוף מי שעשה התנהגות הכי עבריינית, זה סלינה גומז, שחטפה אותה.
כן. וגם הסוף, אתה יודע, זה מין כזה סוף טרגי,
כן, שכולה... כן, בוני וקלייד כזה, כן.
כולה מתים בסוף. קיצור, לא יודע, חשבתי... לוקה בחסר, זה מה שאני חשבתי על הסרט.
כן, אני מסכים, הוא לא מראותי, הוא לא מושלם, הוא לא מושלם, אבל דעתי הוא כן סרט מעניין, וכן שווה דיון, וכן מיוחד, באמת וקורי.
מה אנחנו רואים בעוד שבוע, אולי שבועיים, משהו כזה?
כן.
גלדיאטור 2.
גלדיאטור 2.
מצוין, ננסה
להוציא... עם ליאור רז.
כן, ננסה להוציא את הסרט כמה שיותר מהר, כי את הפרק שלנו, כמה שיותר מהר, כי הסרט יוצא עוד השבוע. נקווה שנצליח. בכל מקרה, את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לך ממלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. וזה סיימנו להם. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.